כן. אז אנחנו כאן בשורה הרביעית בדף י"ח עמוד ב', והוא אומר, ואף מי שבתורת השם חפצו ויגה ביומם ולילה לשמה, ולכאורה צריך פה להוסיף, כאילו, דיברנו כבר שהחשש בעניין הזה שכל העולם כולו יאמרו לך צדיק אתה, זה בעיקר חל על אותו אחד שבתורת השם חפצו. אז למה הוא מוסיף עוד פעם פה את העניין הזה, ואף מי שבתורת השם חפצו, כאילו הוא בא לרבות את העניין, אלא הוא בא לחזק את אותו הבינוני, ולהגיד לו, נכון, אתה באמת ברוך השם בתורת השם חפצך, ואתה אכן עוסק בתורה והוגה בה כל היום, אבל תדע לך שאין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו. מי דיבר על נדחה הרע ממקומו? זו הרי הטענה של העולם, שכל העולם כולו אומרים לו צדיק אתה. שאנחנו כבר הבנו והפנמנו את העובדה שצדיק אתה הפירוש שנדחה הרע ממקומו לגמרי. זאת אומרת, זה שאתה אותו כזה מין בינוני, שבתורת השם חפצו ויגה ביומם ולילה לשמע, זה לא ראיה שנדחה הרע ממקומו. שאלא מה? יכול להיות שמהותו ועצמותו הוא בתוקפו ובגבורתו. היכן? במקומו, בחלל השמאלי. רק מה, למה אתה לא מרגיש אותו? אלא שלבוש, רק שלבושיו, שמחשבה, דיבור ומעשה של נפש הבעמית, אינם מתלבשים במוח, והפה והידיים ושאר אברי הגוף. למה באמת זה כך שהלבושים של הנפש הבעמית לא מצליחים להתגבר ולשלוט על המוח והפה והידיים ושאר אברי הגוף? אז כבר התחלנו את הפרק בעניין הזה של כי יעמוד לימין אביון. הנפש האלוקית היא במדרגה של אביון, כי תמיד ככל שאדם גדל, יצרו גדול ממנו. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שתמיד הקדוש ברוך הוא שומר על איזשהו איזון עם עוד טיפ טיפה לטובת הרע. ולמה לטובת הרע? כבר הסברנו בשבוע שעבר ובהשגחה פרטית, זה היה בפרשת נוח, שכל העניין של המים הזידונים, כל עניינם זה אך ורק כדי לרומם את התיבה. וראינו, הזכרנו מה שכתוב בתורה אור בפרשה החסידית של השבוע שהיינו, שפרשת נוח, שלא יטעו בעלי העסקים להגיד שבגלל שהם טרודים ועסוקים בענייני העולם כל היום, אז הם לא יכולים להתפלל. אדרבה, כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא, מה הטענה שלך? למה עשה השם ככה? למה עשה השם ככה? כדי לרומם אותך, להעלות אותך. תדע לך שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה את המים הרבים, המים הזידונים, זה כדי לרומם את התיבה. אתה תבוא אל התיבה ואתה תתחיל להתרומם. אז למרות שזה ככה מציאות, שבאמת הקדוש ברוך הוא נותן שליטה, זה מה שאומר, אלא מפני השם, שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב. ככה הקדוש ברוך הוא התביע בטבע של כל יהודי, למדנו את זה כבר בפרק י"ב, שכך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, שבטבעו, בתולדתו, האופן שכך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם הוא באופן כזה, שהמוח שליט על הלב. ומה זה אומר המוח שליט על הלב? אז כאן אנחנו נראה פירוש בדקות קצת שונה. כי בפרק י"ב, כשדיברנו על מוח שליט על הלב, מה היה הפשט שם? שהלב ממשיך לשלוח מחשבות זרות כל הזמן, והמוח יש לו את הבחירה החופשית במה הוא רוצה לחשוב. וברגע שהוא מזהה שמחשבה מסוימת היא מחשבה שאינה רצויה או אפילו אסורה, הוא דוחה אותה. באיזה דרך הוא דוחה אותה? אי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד. באותו רגע שהוא מזהה מחשבה בלתי רצויה, הוא מתחיל לחשוב על דבר אחר. בין אם זה דבר נייטרלי, ועל אחת כמה וכמה, אם זה דבר שבקדושה, שאז מהתור דוחה הרבה מן החושך. אבל כאן הוא הולך קצת יותר, כי הרי כאן אנחנו מדברים לא רק על הבינוני הזה שהוא בעל עסק. אלא על אותו הבינוני הזה שלא מרגיש אף פעם את היצר הרע שלו. הוא צריך להזכיר, הרי על מי מדובר פה? על אותו אחד שבתורת השם חפצו. הוא צריך להזכיר לעצמו שזה שהוא בתורת השם חפצו, הוא אף פעם לא מרגיש את היצר הרע. פה יש תוספת, מוח שליט על הלב כאן, זה בתוספת מאשר המוח שליט על הלב שבפרק י"ב. מה זה המוח שליט על הלב כאן? מוח שליט על הלב כאן זה מה שהוא אמר לנו גם בפרק י"ב. מה הוא אמר שם? שכאשר האדם מגביר את הכוח ואת האור של הנפש האלוקית בחלל הימני של הלב, ואיך הוא עושה את זה? על ידי שהוא מנצל את שעת הכושר. אז בפרק י"ב אמנם היה שרק בשעת התפילה הוא יכול לעשות את זה. אבל אנחנו כבר יודעים שיש גם בינוני המתפלל כל היום, שכל היום הוא מצליח לעשות את זה. הוא כל כך מתבונן בגדולת השם, שההתבוננות הזאת מולידה אהבה בהתגלות ליבו, כל כך בחלל הימני, עד שזה גולש מהחלל הימני ומציף את החלל השמאלי, ומביא את היצר הרע למצב כזה שהוא מנוטרל, והוא רדום ומעולף וכל מיני דרגות שיש בזה. מאיפה יש לך את הכוח הזה? שואל כאן הרבה. מה זה, אתה הגיבור? אתה הרי האביון אמרנו, כי יעמוד לי מין אביון. אז איך זה שהתגברת כל כך על היצר הרע והרדמת אותו על ידי ההתבוננות שלך בגדולת השם? זה מפני השם שנתן שליטה וממשלה על המוח על הלב. אז אם ככה יוצא שיש לנו פה פירוש נוסף, חדש, במה זה מוח שליט על הלב אצל בינוני המתפלל כל היום, או בינוני שבתורת השם חפצו, שאצלו מוח שליט על הלב הפירוש, כל הזמן המוח שולט על החלל השמאלי של הלב, מכיוון שהמוח מתבונן בגדולת השם, מוסיף הערה אלוקית בהתגלות ליבו בחלל הימני, ומשם זה גולש ועובר גם לחלל השמאלי, ואז יש לנו מוח שליט על הלב אצל בינוני שבתורת השם חפצו, אצל בינוני המתפלל כל היום, שהוא נהיה באופן כזה שאפילו הוא בעצמו לא מרגיש את היצר הרע שלו. לא רק כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, שכל העולם אומרים לו שהם רואים רק את הלבושים החיצוניים של הדיבור ושל המעשה, הוא יודע שאפילו במחשבה אין לו מחשבות של יצר הרע, מחשבות זרות. אבל למה זה כך? בגלל שמוח שליט על הלב, אצל מי שבתורת השם חפצו, כל כך מאיר לאור אלוקי בלב, שאפילו מחשבות זרות אין לו.
אז זה אומר שהוא עבר את השלב של מלחמה.
הוא הזיז את הגבול. הוא העביר את המלחמה. אנחנו הרי דיברנו כבר כמה פעמים, שחזל הרי אומרים, כתוב בפסוק, מאויבי תחכמני. את הטקטיקה, את התכסיסים של המלחמה, אני לומד מהיצר הרע בעצמו. הוא המציא את הפטנט הזה של כך היא אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, או מחר אומר לו עשה כך, עד שיאמר לו לך ועבוד עבודה זרה, זאת אומרת הוא גורר את המלחמה כל הזמן, בעדינות, בדקות, בלי לגרום לי להתקומם, ולעמוד ככה, איך אומרים, לעמוד על שלי, לעמוד על הרגליים האחוריות, ולהשיב מלחמה שערה, הוא כל פעם בא אליי בדברים קטנים, אני צריך ללמוד ממנו. ואני צריך כל יום להשתפר עוד קצת, עוד כחוט השערה, ועוד כחוט השערה, ועוד כאצבע, ועוד כתפח, לאט לאט, בלי שהוא ישים לב, בלי שהוא יתעצבן. לא כמו בשעת התפילה, שהיצר הרע מתגבר על האדם בתחילת הדרך שלו, למה? כי הוא מרגיש שאתה עושה פה משהו, שלא ירגיש. תעשה את זה צעד אחרי צעד, עקב בצד הגודל, מעט מעט הגרשנו. ואז לאורך זמן, כשהעבודה הזו נמשכת, אכן אתה יכול וצריך להביא את המלחמה למצב שהיא תהיה בשטח שלו, הרחק בעומק האויב. האזרחים שלך ישנים בשקט, הם לא מפחדים מטילים, מגרדים, מפיגועים, הם לא מפחדים משום דבר, הם ישנים בשקט, חרב לא תעבור בארצכם. החרב תהיה בארץ האויב רק. חרב שלך, אבל היא תהיה בארץ האויב, האזרחים שלנו לא ירגישו שום דבר מזה. וככה צריך להיות בעבודת השם, זה שאיפה, זה אידיאל. לא כל אחד יכול. יש מי שכך נגזר עליו, שכך נקצב לו, וכך הוגדרה עבודתו ושליחותו בעולם, שהוא לא יכול להיות מי שבתורת השם חפצו, ולא יכול להיות בינוני המתפלל כל היום. ואנחנו נראה בהמשך של התניא עצות ונחמות לאותו אחד, שכן, הוא צריך להילחם כל הזמן ראש בראש עם היצר הרע, ואין לו אף פעם את היכולת הזאת להכניע את היצר הרע על ידי ריבוי ההתבוננות. אבל קודם צריך לספר לנו שיש גם כזה אחד. אז הוא אומר רק שלבושיו של אותו היצר הרע, שמחשבה דיבור ומעשה של הנפש הבאמית, אפילו מחשבה, שימו לב, אינן מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר אברי הגוף. מדוע? מפני השם שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב, יוצא שפירוש פה של מוח שליט על הלב, זה מדרגה שמעבר למדרגה שהוא דיבר עליה בפרק י"ב. ולכן, נפש האלוקית שבמוח מושלת בעיר קטנה, אנחנו זוכרים שבתחילת הפרק הוא הסביר את ההבדל בין מושלים ושופטים. הצילה משופטי נפשי אלה שיש להם זכות דיבור. ולא נאמר מושלים. כי חלילה להיות שיהיה מצב שהיצר הרע נקרא מושל. כי אם הוא מושל אז צריכים לעשות מה שהוא אומר. אבל הנפש האלוקית הוא כן נתן ממשלה. ולכן הנפש האלוקית שבמוח מושלת בעיר קטנה אברי הגוף כולם, שיהיו לבוש ומרכבה לשלושת לבושיה שהתלבשו בהם. ומי הם שלושת הלבושים האלה? שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. אבל אמנם אתה ידידי היקר במדרגה כל כך נשגבה של בינוני המתפלל כל היום או מי שבתורת השם חפצו, ובאמת אתה אפילו לא מרגיש את היצר הרע שלך אף פעם, כי הוא כל הזמן אתה מחזיק אותו במצב של תרדמת, אבל תדע לך, אבל מהותה ועצמותה, להבדיל מהתפשטותה על ידי לבושיה, שאת זה ניטרלת לגמרי. לא צריך להגיד שאת המחשבה ואת המעשה שניטרלת, שזה פשיט המייקה משמלן, זה כל בינו ניקח. אלא מי שבתורת השם חפצו ניטרל אפילו את לבוש המחשבה, של היצר הרע והכניס אותו לקומה, לתרדמה, תדע לך שמהותה ועצמותה של נפש האלוקית אין לה עדיין שליטה וממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבאמית בבינוני, כי אם בשעה שאהבת השם הוא בהתגלות ליבו, בעתים מזומנים, זה אנחנו זוכרים, למדנו פרק י' בעיון, כמו בשעת התפילה וכיוצא בה, ואף גם זאת הפעם, גם מה שלמדנו שם בפרק י"ב, שבאמת בשעת התפילה יצר הרע שלו רדום לגמרי, אינה רק שליטה וממשלה, כן, רק כרגיל במובן של אלא, אינה אלא שליטה, אבל זה לא הפירוש שהפכת אותו ושינית אותו, ואדרבה, למדנו שם. פרק י"ב הוא אומר שמיד אחרי שהוא סיים את התפילה, אם הוא לא בינוני המתפלל כל היום, או מישהו בתורת השם חפצו, והוא הולך להעסקה ולענייניו אחרי התפילה, אז מיד כשהוא מסיים את התפילה, יצר הרע חוזר ונאור, ויכולות לבוא לו מחשבות זרות, כאילו לא התפלל כלל, עד כדי כך. ואף גם זאת הפעם, אינה רק שליטה וממשלה לבד, כדכתיב ולאום מלאום יאמץ, כשזה קם זה נופל, וכשזה קם וכולו. שנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבאמית במקור הגבורות שהיא בינה, אולי עוד נסביר את זה, להתבונן בגדולת השם אין סוף ברוך הוא, ולהוליד אהבה עזה להשם כרשפי אש בחלל הימני שבליבו. אז שימו לב, ההתבוננות היא במקור הגבורות שהיא בינה, אבל זה מוליד את האהבה כרשפי אש בחלל הימני. זה מעניין. ההתבוננות היא בצד השמאלי, וזה מוליד את האהבה בחלל הימני דווקא.
מה פה שההתבוננות היא בצד השמאלי?
כי הוא אומר שההתבוננות היא בבינה שהיא מקור הגבורות.
מה פה? הוא מתבונן במה?
הוא מתבונן.
ב.
זה לא משנה. הוא מתבונן בגדולת השם, מה זה משנה? הפעולה, מכילה, הפעולה הזאת שנקראת התבוננות, איפה היא מתרחשת? במוח הבינה. איפה הוא נמצא? בצד שמאל.
זה כי הגבורות נמתקים ישר שם.
ערב. או כן, כן. נו, ולכן?
ולכן, כדי להתגבר על הנפש הבעמית, צריך את ה... לכן מדגיש פה את, ה... את העניין של הבינה. שזה הגבורות של הבינה. שהם ממתיקים את, ה... את הגבורות של נפש אלוקית.
זה הסוד להמתיק את כל היצר, את כל הסתירה אחת, להתבונן.
שם
אתה
תופסת
את השורש,
אתה
מתקן את כל העולם, פשוט להתבונן.
טוב.
לא, אני שואל.
הרב אומר, קודם כל אתה אומר ודאי נכון, זה מה שכתוב פה. הדרך, וזה הדרך של טניה, הדרך שהיא ארוכה וקצרה. למה היא ארוכה? כי לכאורה אתה לא מדבר לעניין. אתה מדבר על דברים אחרים.
אתה לא יודע גם במה להתבונן.
אתה, היצר הרע בא אליך בטענות של תאוות עולם הזה, ואתה לכאורה עונה לו שלא ממין העניין, ומתחיל לדבר איתו על עניינים של אלוקות. אבל מה האמת? האמת היא שכאשר אתה מתבונן בגדולת השם, אתה מוסיף הערה אלוקית בחלל הימני של הלב. הערה הזו כאשר היא גולשת ועוברת את המחיצות ומגיעה גם לחלל השמאלי, היא מנטרלת את היצר הרע, היא מוציאה אותו מכלל פעולה, לפחות באופן זמני. אז נכון, זה נראה לנו לא לעניין. תחשוב על דוד המלך בא מול גוליאת. גוליאת, כפי שחזל מתארים אותו, והמדרשים והפסוקים בעצמם, בנוי לקלפיות, הוא לא איזה ילד קטן. הוא בעצמו נעלב כשהוא ראה את דוד המלך. הוא נעלב. זה מי שאתם שולחים? גם היצר הרע, כשהוא בא אלינו, הוא בתכלית הגבורה והתוקף, וכשהוא רואה את אותה נפש אלוקית, את אותו ילד מסכן וחכם, הוא נעלב. אבל בסופו של דבר הוא מוכנע. למה הוא מוכנע? כי באמת אנחנו עושים את המלחמה, אנחנו עושים בשם השם אלוקנו. לא עושים את המלחמה באותם הכלים שבהם משתמש היצר הרע כנגדנו. אנחנו עושים מלחמה בגילוי אלוקות, על ידי גילוי אלוקות. זה כלי הנשק שלנו. וכיוון שאנחנו עושים מלחמה על ידי גילוי אלוקות, אז כהימס דונג מפני אש, כן יובדו רשעים מפני אלוקים. ברגע שיש גילוי אלוקות, אין שום תפיסת מקום, אין שום אחיזה על הקליפה. טוב. אז הרב הזכיר שיש פה רמז קבלי. כל המושג של מה שנקרא... קליפות וסתרה אחרא, כבר למדנו בפרקים הראשונים, שעולם הזה נקרא מקום הקליפות וסתרה אחרא, והרשעים גוברים בו, למה? כי עיקר מה שנברא העולם זה על ידי העלם אלוקות, עולם מלשון העלם. ולכן הרשעים גוברים בו, כי כל היניקה של הקליפות וסתרה אחרא זה מעניין של הסתר פנים. מה זה קשור לעניין של התבוננות? זה אומר, תדעו לכם, בינה היא מקור הגבורות. ואם נגיד את זה ככה במילים יותר בגובה העיניים, מה חשבנו? שגבורה מבטא חס ושלום כעס של הקדוש ברוך הוא? חלילה וחס. הגבורה מבטא אדרבה, את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, לצמצם את האור האלוקי, שנוכל לקבל אותו. זה שאתה מאכיל תינוק רעב וצמא, ואתה נותן לו לשתות דרך חור פצפון שיש בקצה של הבקבוק שלו, זה אומר שאתה לא אוהב אותו? אדרבה. זה שאתה כובש את רחמך, ואתה נותן לו לשתות באופן שהוא יכול לקבל, לא רק שאתה תוכל לפרוק את האהבה הגדולה שלך אליו, ולגלות את האהבה הגדולה שלך אליו, אלא להתחשב ביכולת הקליטה שלו ולתת לו כמה שהוא יכול לקבל. זה מראה את עומק האהבה שלך אליו. גם מה שנקרא גבורות, דהיינו צמצום של האור והשפע האלוקי, זה כדי שאנחנו נוכל לקבל אותו בצורה פנימית.
הוא יכול לבוא אותנו בכלים ויחדים, הוא צריך להצטמצם פחות. גם לנו יותר טוב וגם הוא צריך להצטמצם.
לנו היה יותר טוב, זה מה שאנחנו חושבים עכשיו, כמו ילד קטן שיכול לחשוב, שכשאבא שולח אותו לבית הספר, ושם אומרים לו כל הזמן מה לעשות, אז זה לא טוב לו. ושלא לדבר על זה כשאבא לוקח אותו לרופא, ושם עושים לו כל מיני דברים כואבים, ודאי שהילד חושב שאבא יכול היה לעשות אחר. אבל אבא רוצה את טובת בנו, והוא יודע באמת מה טוב לו. אז כיוון שאנחנו בוודאי מאמינים, בני מאמינים, ואנחנו יודעים שכל דאביד רחמנא לתעבו דאביד, ועד רבה לכתחיל הזה, זה לא רק שזה בעתיד יהיה טוב, אלא שזה עצמו, זה ממש טוב. זה הדבר הטוב בשבילנו, כי זה בונה, לא יודע, כל ההסברים שיש בחסידות, יש עריכות שלמה, כמו שדיברנו קודם על מי המבול שמרוממים. הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו במהלך מסוים כדי להביא אותנו למצב שבו נוכל לקבל את הטובה הגדולה ביותר, באהבתו אותנו. לכן הצמצום והאלם והגבול והיצר הרע שיש בתוכנו וכל יתר העניינים בחסידות מובה שהאהבות האלה שמדובר עליהן בקריאת שמע, שבכל נפשך זה אהבה שבאה מצד ההשגה של הנפש האלוקית. ובכל מאודיך זה אהבה שבאה מצד הצמצום וההגבלה של הגוף ונפש הבעמית ביצר הרע. ובכל נפשך זה אהבה מוגבלת, ובכל מאודיך זה אהבה של בלי גבול. דווקא בגלל הצמצום והאלם מצד הגוף והנפש הבעמית, זה עצמו מביא, מעורר מוליד בנפש אהבה שהיא באופן של בלי גבול בכלל.
דבר שמגביל אותך ומקטין אותך, מצלצם אותך, עושה דבר הפוך מה שאתה אומר. סליחה שאני חולק.
אתה לא חולק. מותר לא להבין, זה לא נקרא שאתה חולק. אבל זה העניין.
זה שיצר הוא עושה את הנפש האלוקית, הוא יותר מצמצם אותו, מגביל את הכוחות ואת ההתפשטות שלה. אז הוא לא מועיל, הפוך,
זה ככה אתה מבין. גם בגשמיות של העולם אנחנו יודעים שלפעמים כשאתה דוחס ודוחס ודוחס, אתה מגלה סוג של כוח כזה שבסופו של דבר הוא מביא לגילוי באין ארוך יותר נעלה ממה שהיה קודם.
מה שאתה
מתקדם?
אני אתן לך דוגמה, כן? אתה יכול לקחת את האוויר פה ולגרום לו לעשות בום. לא יכול. אבל כשאתה מנפח בלון, והאוויר שם לחוץ ולחוץ ולחוץ, ברגע שאתה מפוצץ את הבלון, פתאום אתה מרגיש משהו שלא היה קודם, איפה זה היה? או אם אתה ניפחת את הבלון ועכשיו אתה עוזב אותו, פתאום הוא מתחיל לטוס לך ולעוף, מאיפה יש לו את הכוח הזה? דווקא בגלל הצמצום, שהצמצום הזה עכשיו משתחרר ומתגלה, הוא מביא לדברים שלא היית יכול לעשות אותם קודם. רואים את זה בהרבה דוגמאות, לא עכשיו, לא הזמן, אבל בוודאי ובוודאי שכל המושג הזה של צמצום ואלם, יש לזה מטרה חיובית ומטרה רצויה, וגם כאן כל המושג הזה שיש את העניין הזה של היצר הרע והנפש הבעמית שמגבילים, זה באמת עניין כזה של מה שנקרא מידת הגבורה, אבל בוודאי שהמטרה של זה היא מטרה של אהבה ומטרה של חסד עצום של הקדוש ברוך הוא איתנו. אז אמרנו שהוא מעורר במקור הגבורות שהיא בינה, עוד לא הסברנו מדוע דווקא בינה שהיא שייכת לאותם שלושה מוחין, חוכמה, בינה ודעת, כפי שהוא כבר אמר לנו בפרק ג', למה הבינה דווקא זה מקור הגבורות, אולי נשאיר את זה לשיעור הבא, אבל את הנקודה של העניין, כאשר הוא מתבונן, זה מוליד אהבה עזה להשם כרשפי אש, כמו שגם הסברנו בשיעור שעבר, את העניין הזה שהאהבה מתגברת דווקא על ידי הגעגועים, כמו שמי שעושה תשובה מאהבה, הזדונות נעשים לו לזכויות. כן, דיברנו הרבה על העניינים האלה. ואז כשזה מוליד את אותה אהבה, אז על השם, ואז זה מביא באמת להתקפיה, סליחה, התקפיה סטרחה שבחלל השמאלי, אבל לא נתבטא לגמרי בבינוני, רק אלא בצדיק. שאמרנו, צדיק שנאמר בו ולבי חלל בקרבי, והוא מואס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס, בצדיק גמור. או שהוא מואס ברע ושונאו שלא בתכלית השנאה, כמו בצדיק שאינו גמור. אבל בבינוני, כל דרך משל כאדם שישן, שיכול לחזור ולאור משנתו, כך הרב הבינוני הוא כישן בחלל השמאלי בשעת קריאת שמע או תפילה, שליבו בוער באהבת השם, ואחר כך יכול להיות חוזר ונאור. ולכן היה רב המחזיק עצמו כבינוני, עבדי לא פסיק פומי מגירסה, ובתורת השם חפצו יומם ולילה בחפיצה וחשיקה ותשוקה ונפש וקריקה להשם, באהבה רבה כבשעת קריאת שמע או תפילה, ונדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום. אז הנה באמת שתי ההגדרות של בינוני המתפלל כל היום ובינוני שבתורת השם חפצו, שבאמת אצלם, וזה שאיפה כזאת, וכמאמר הזל, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. מה נעשה עם זמן תפילה? מה זה שיתפלל אדם כל היום כולו? מסביר לך אדמור הזקן, מה הפירוש הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו? שכל היום כולו הוא יהיה במדרגה של בינוני המתפלל. בזמן התפילה זה יהיה על ידי תפילה, ושלא בזמן תפילה זה יהיה על ידי שבתורת השם חפצו, ואז כל היום כולו הוא במדרגה של בינוני המתפלל כל היום. אז זה הפירוש שמפרש כאן אדמור הזקן, מה זה הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. חי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח לעילוי ועד.